אנחנו נעסוק היום בדין שבועה לקיים את המצווה או לקיים את האיסורים. הגמרא אומרת בדף ח', אמר רב גידל אמר רב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, ולא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אלא כמשמלן דשרי ללאיניש לזירו זה נפשי. מפרש הר"ן, שאלת הגמרא הייתה, לא ייתכן שנשבעים לקיים את המצווה והשבועה היא שבועה גמורה, כי הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני. אלא מה? בא להגיד לנו המשנה, הגמרא, שזה טוב לזרז את עצמו. אבל השבועה, למרות שהוא מושבע ועומד מהר סיני, היא חלה לא לעניין קורבן, אלא לעניין בל יחל. זאת אומרת, כשאדם נשבע, אם הוא עובר על שבועתו במזיד, הוא עובר באיסור בל יחל, אם הוא עובר בקום ועשה, הוא חייב מלכות, ואם הוא עובר על שבועתו בשוגג, הוא חייב קורבן. אז אם הוא נשבע לקיים את המצווה, הוא לא יהיה חייב קורבן אם הוא יבטל את המצווה, מכיוון שבעניין זה יש פסוק מיוחד שכתוב להרע ולהיטיב, ומכאן, כלומר, כי נפש כי תבטל בשפתיים להרע ולהיטיב, מכאן לומדים שרק בדבר הרשות חייבים ולא בדבר מצווה. אבל מאידך גיסא, לקורבן הוא לא חייב, אבל מלכות הוא חייב. הראש אומר שגם מלכות הוא לא חייב, ומה שאומרת הגמרא, שרי ללאיניש לזירוז נפשי, זה דבר חיובי, זה כיוון שהוא מזכיר שם שמיים, זה יזרז את עצמו לקיים את המצווה, והוא לא עושה כאן איסורים שהוא מזכיר שם שמיים לבטלה, אבל אין בזה חלות של מצווה כלל, גם לא לעניין מלכות. גם במלחמות ובעל המאור במסכת שבועות חולקים במחלוקת הזאת. בעל המאור אומר שלעניין מלכות יש חיוב, אבל לא לעניין קורבן, כמו שאומר כאן אצלנו הר"ן. ואני אקרא את לשונו של בעל המאור. הוא אומר כך, ובנשבע לקיים מצוות עשה, השבועה והנדר חלים עליו למלכות, אבל לא לקורבן, לפי שעיניו בלב והן. כי הוא לא יכול להישבע לא לקיים את המצווה. אז אם הוא לא יכול להישבע לא לקיים, הוא לא יכול להישבע לקיים, כי התורה אמרה להרע ולהיטיב. לא מיתה כתוב, אלא מקורבן דכתיב בלהרע ולהיטיב. אבל מלכות הוא חייב. וזה טוב לשבע לכתחילה, כמו שאומרת לנו כאן הגמרא, מניים שנשבעים לקיים את המצוות, כדי לזרז אותו לשמור על המצווה. הרמב"ן חולק על בעל המאור, והרמב"ן אומר בסוף דבריו, ולא אמרו נשבעים לקיים את המצוות, אלא לומר דלא מקרי מוציא שם שמיים לבטלה. שיחה שורה לפני כן, בשבועות אינו כן שאפילו לקיים מצוות עשה אינם חלות לא לקורבן ולא למלכות. דלא יחל דברו כתיב. את דברו אסור לו לאחל, אבל וחפצי שמיים אינם בכלל. חפצי שמיים לא כלולים בדברו. ועל כן, מה שאדם נשבע לקיים את המצווה, שבועתו לא חל. ומה אם אדם נשבע לקיים מצוות לא תעשה? אומר בעל המאור, וכן בנשבע לקיים מצוות לא תעשה, אין עליו שום עונש שבועה, בין כשקיימה, בין שביטלה, שאין עליו בביטול מצוות מחמת שבועה, לא קורבן ולא מלכות. כלומר, אם אדם נשבע שלא יאכל נבילות, השבועה לא חלה כלל. אם אדם נשבע להניח תפילין, השבועה חלה לעניין מלכות. אבל אם אדם נשבע שהוא לא יעשה עבירה, שהוא לא יאכל נבילות, שבועה לא חלה כלל, לא לעניין מלכות, וודאי לא לעניין קורבן. ראייתו מדברי הגמרא במסכת מכות. הגמרא אומרת יש חורש חרישה אחת, וחייב שמונה עובר בשמונה לווים. שאלת הגמרא, אפשר עוד אחד. מה אומר שמונה לווים? שהוא חורש בשור וחמור וביום טוב ובשור פסול המוקדשים. כמה וכמה עבירות הוא עושה ביחד. אומרת הגמרא, יש עוד אחד. שהוא נשבע שהוא לא יחרוש והוא חורש. אז הוא עובר גם על שבועתו. אומרת הגמרא, הוא מושבע ועומד מהר סיני. זאת אומרת ש... כל השאלה שם הייתה שהוא עובר בעוד לאו. לא מדברים שם על הקורבן, מדברים על לאו. ואומרת הגמרא שכיוון שהוא מושבע ועומד מהר סיני, אז הוא לא חיה, אז זה לא מצטרף. זאת אומרת שלעניין לקיים לאוים, שבועה לא חלה כלל. גם לא חלה לחיוב מלכות. כך מוכיח הבעל המאור בעצמו מהגמרא במסכת מכות. וכולם בעצם מסכימים לזה, בוודאי שגם הרמב"ן במלחמות בוודאי מסכים, אם הוא אומר שלקיים מצוות עשה, לא השבועה לא חלה, אז ודאי לעבור על לקיים לאו היא לא חלה. ולמה בעצם, מה ההבדל בין שבועה לקיים מצוות עשה ובין שבועה לקיים מצוות לא תעשה? כי בשבועה לקיים מצוות לא תעשה יש כאן גדר של אין איסור על איסור. כיוון שהתורה כבר אסרה לו לאכול נבילות, הוא נשבע עכשיו לאכול נבילות. אין שבועה חלה שבועה. אין מושבע ועומד מהר סיני, אין איסור חלה לאיסור. אבל לקיים, אין כאן איזה חלות של איזה דבר שאי אפשר לחיל על זה עוד דבר. אם אדם נשבע שלא לאכול נבילה, אסור לו לאכול נבילה. אם בן כה וכה. ועכשיו הוא נשבע על זה, אין איסור חלה לאיסור. אבל בקיום של מצווה, אין כאן גדר של אין איסור חל על איסור. לכן, אומר בעל המאור, לקיים מצווה חלה השבועה למלכות, אבל לקיים, לשמור על לא לעשות עבירה, לא חלה השבועה, כן אין איסור חל על איסור. וראייתו, כפי שאמרתי, ראייתו ממסכת מכות. הבני מילואים, בתשובות סימן י"ב הוא מביא את דברי השח בסימן ריש למ"ח הלכות שבועות סעיף קטן ה' אומר השח על דברי ההלכה, אומר שבועה שלא אוכל נבלות וטריפות ואכל אינו חייב משום שבועה, שהרי מושבע ועומד מהר סיני. זה מה שאנחנו אמרנו מקודם. אומר על זה השח, נראה דנפקא מינה אף אידנה, לעניין חולה שמותר להכילו לנבלה, שאין צריך להתיר שבועתו. כלומר, אדם נשבע שלא לאכול נבילות, וחלה, ומותר לו לאכול נבילות. האם הוא צריך עכשיו לעשות התרה לשבועה? כי למה לא לאכול באיסור, אם הוא יכול לאכול ביתר? את הנבילה הוא חייב, הוא צריך לאכול מצד הבריאות, אבל למה לא לעבור באיסור שבועה? אומר השח ש... אין צריך להתיר שבועתו. אבל כמובן, השח מאיר, דווקא כשנשבע שהוא בריא, שהיה אז אסור בנבילות, אז השבועה לא חלה על איסור נבילות, וכיוון שהיא לא חלה, אפילו שאחר כך הוא חלה, השבוע גם כן איננה קיימת, כיוון שלא חלה בהתחלה, היא לא חלה כלל. זה מה שאומר השחר. אבני מילואים מביא את השחר הזה, והוא מביא שהפרימה הגבדים שואל על זה. כי הכלל הוא שאין איסור חל על איסור, זה הכוונה מבחינת עונשים. מה הדוגמה של אין איסור חל על איסור? אם אדם נשא אישה, ואחיו נשא את אחותה. כשאדם נשא אישה, אחיו עסוק באישה הזאת בתור אשת אחיו. עכשיו, הערך הזה שאסור בתור אשת אחיו, לקח את אחותה לא לאישה. עכשיו, האישה הזאת אסורה גם בתור אחות אשתו. היא גם אשת אחיו וגם אחות אשתו. אם הוא בא עליה, הוא עובר רק באיסור הראשון, מכיוון שאין איסור חלל איסור. כל זה הדין, כל עוד, כל הכלל הזה של אין איסור חלל איסור, זה כל עוד שהאיסור הראשון קיים. וגם כשהוא קיים, מה שאנחנו רואים שאין איסור חלל איסור, זה רק שלא עונשים אותו בשני עונשים, אבל עניין, הוא אדם רשע, שהוא עושה שני איסורים, ונפקמינה לקוברו בין רשעים. כלומר, יש הבדל בין אחד שעושה איסור אחד, ואחד שעושה שני איסורים. אז נפקמינה למדרגתו מבחינת רשע. כלומר, האיסור השני כן קיים, רק לא עונשים עליו, הוא קיים. ואם מתבטל האיסור הראשון, אז האיסור השני תופס. אותו דבר בשבועה. אם אדם נשבע שלא יאכל נבלות, ואחר כך הוא חלה, ומותר לו לאכול נבלות, אז השבועה עכשיו תופסת. השבועה הייתה תלויה ועומדת, היא לא יכלה לחול, כי אין איסור חלל איסור, אבל עכשיו היא תופסת. כך שואל הפרי מגדים, תמיה מאוד על השחר. אומר אבני מילואים, שיש הבדל בין שבועה לאיסורים ובין איסור, שני איסורי שתורה, איסור אחד על איסור. כי בשני איסורי תורה אי אפשר להתווכח שהאישה הזאת היא גם אשת אח וגם אחות אשתו. זה מציאות. כן? אלא ש... ואשת אח אסורה ואחות אשתו אסורה. אלא מה? כיוון שחל איסור אחד, האיסור השני לא חל מבחינת האיסור, מבחינת העונשים. אבל הוא קיים. המציאות הזאת קיימת. ולכן כשהאיסור האחד בטל, אז האיסור השני הוא חל, הוא תופס. אבל שבועה, אדם יוצר את האיסור. האדם לא יכול ליצור איסור על דבר שהוא כבר אסור. אז השבועה הזאת היא בכלל לא מתחילה. האיסור הזה בכלל לא מתחיל. זה לא כמו שאדם נושא את אחות אשתו, כן? את אחות אשת אחיו, שזה מציאות שהוא נשא אותה, וממילא שאחותה היא נאסרת עליו בתור, כלומר היא מציאות של אחות אישה. אבל בשבועה, מי אמר שהשבועה חלה? השבועה פשוט לא חלה. אם אדם נשבע שלא יאכל נבלות, בכלל לא התחילה שבועה. ולכן גם אחרי שמותר לו לאכול נבלות אם הוא חלה, אז אין שבועה. כי השבועה לא חלה מתחילתה. כלומר, יש הבדל בין איסור הבא מאליו ובין איסור הבא על ידי עצמו שאדם רוצה ליצור כך, רוצה לחלק אבני מילואים. ראייתו בעצם זה מהגמרא במסכת שבועות, ששם הגמרא אומרת שאם אדם נשבע ששבועה שלא יאכל. בדף כ"ז עמוד ב', אם אדם נשבע שלא יאכל וחזר ונשבע על אותו אוכל, אותו פת, שלא יאכלנה. אז אם הוא נשאל לראשונה, שבועה, חלה שבועה שנייה, כך אומרת הגמרא. בא רש"י ומפרש, נשאל לראשונה, חלה השבועה השנייה, כי ברגע שהוא אדם נשאל לראשונה, השבועה נקרא למפרע. כי שאלת חכם, היא עוקרת את השבועה, כאילו לא הייתה בכלל מעולם. כי הייתה השבועה הראשונה בטעות. אז ממילא השבועה השנייה, בשעה שהוא נשבע, היא יכלה לתפוס, כי התברר שלא הייתה השבועה הראשונה כלל. למה רש"י צריך לפרש שהשבועה נקרא למפרע? אם השבועה השנייה היא תלויה ועומדת, ופשוט היא לא יכולה לחול מפני שהשבועה הראשונה קיימת, אז ברגע שהוא נשאל, אז השבועה השנייה תופסת, נגיד שזה מכאן ואילך, שזה לא נעקר למפרע. גם כן השבועה יכולה לתפוס. למה רש"י צריך להגיד שהשבועה הראשונה היא בטלה למפרע? על כורכך, שאילולא הייתה בטלה למפרע, משבועה השנייה בכלל לא הייתה חלה. זאת אומרת שדברים שנוצרים על ידי האדם, לא איסור שבא מאליו, אלא מה שאדם יוצר אותו, אז אם יש כבר איסור קיים, אין איסור, אין שבועה יכולה לחול על זה. רק בשבועה על שבועה, אם הוא נשאל הראשונה, השנייה חלה על זה. כך לכאורה, אפשר להעביר היה לדברי אבני מילואים. זאת אומרת שיש לנו כאן בעצם מחלוקת בין הפרי מגדים ובין אבני מילואים. אם אדם נשבע על דבר איסור, האם השבועה היא תלויה ועומדת, והאם האיסור מסתלק אז השבועה תחול, או השבועה שהיא נוצרת על ידי האדם, היא בכלל לא יכולה לתפוס על איסורים, וגם אם האיסור הזה נסתלק, אז השבועה איננה נמצאת. יש כמה נפקמינות בדבר. חוץ מהנפקמינה שהזכרנו עכשיו היא מוכלה. הנה השח באות חבב, באותו הסימן, סימן ריש למד ח', הוא מדבר על השולחן ערוך. זה בדיוק הדוגמה שאנחנו הבאנו. שבועה שלא אוכל כיכר זה, שבועה שלא אוכל כיכר זה, אין השנייה חלה. ואם נשאל על הראשונה, חלה השנייה. אומר השח, למה? שהחכם עוקר הנדר מעיקרו, וכאילו לא הייתה שבועה ראשונה כלל, ונמצא השנייה חלה למפרע. ומשמע דבהפרת הבעל דמי גזגייז, כלומר אם זה הבעל מפר את שבועת אשתו, אשתו נשבע פעמיים שלא תאכל באותו יום, ועוד פעם נשבע שלא תאכל כיכר זה, ועוד פעם נשבע שלא תאכל כיכר זה. והבעל לא הלכה להישאל, אלא הבעל הוא הפר את השבועתה, הוא הפר, אז בעל מגז גייז, ואינו עוקר הנדר מקרו. אף שהפר הראשונה, אין השנייה חלה. כך כתב בתשובת מהר"ם מינץ. זאת אומרת כאן חיזוק לתפיסה של השח. השח מביא את זה. שאם השבועה הראשונה לא בטלה מעיקרה, אלא רק הוא הפר, אז השבועה השנייה לא חלה. כי אדם לא יכול לאכול שבועה על דבר שכבר אסור בלאו הכי. עוד נפקמינה, בסימן ריש למתת, בפתחי תשובה, מובא שער המלך. והוא אומר ככה. שער המלך נסתפק בנשבע שלא יאכל פירות אלו וכיוצא, והיו פירות אלו של הקדש או של נטע רווי. דקיימלן דאין שבועה חלה עליהם משום דמושבע ועומד מהר סיני. לכשיבדה אותם מיד גזבר, מי אמרינה דחל השבועה עליהם, דכיוון דתמה דאין שבועה חלה על דבר מצווה ומשום דאין איסור חל על איסור. אם כן פקע מן איסור הקדש, אז את איסור שבועה וחי. כמו אחות אישה, או דילמה שאני אתה. זה מסתפק השער המלך, ובסופו של דבר, השער המלך נוטה לומר, ושוב העלה כי להלכה, אין שבועה חל עליהם אפילו לאחר שבדען. זה סוף פעם כדרכו של השח, מכיוון שפדיון של הקדש זה לא עוקר את ההקדש מלמפרע, זה פודט, הקדש והקדש מתחלף, ממקום על הפירות הללו, עכשיו הוא מתחלף על מעות. אז השבועה הייתה כשזה היה הקדש, או נטע רווי. אז השבועה אז לא חלה, וכיוון שהיא לא חלה אז, היא לא חלה כלל. זה לא כמו אין איסור חלה לאיסור. ועוד דוגמה, בית הלוי דן בדבר הזה, אם אדם אסר לעצמו איזה חפץ, ולא, הוא נשבע על דבר איסור, כן, נשבע שלא יאכל נבלה. בישלו את הנבלה הזאת באוכל אחר, והנבלה הזאת התבטלה ב-60. מבחינת דיני איסורי אכילה, אז היא התבטלה, היא מותרת. אבל מבחינת דיני נדרים, כיוון שזה דבר שיש לו מתירים, הוא יכול להישאל על הנדר, אז דבר שלא מתירים, דבר שיש לו מתירים לא בטל. האם הוא צריך להישאל על נדרו או לא? הוא נשבע בשעה שזה היה אסור. הוא עשה על עצמו נבילות, כל הנבילות שבעולם. עכשיו הנבילה הזאת התערבבה עם אוכל אחר ובטלה. אבל הנדר נשאר. אז אם אנחנו אומרים שהשבועה היא תלויה ועומדת, אז צריך לעשות התרת נדרים. אבל אם השבועה בכלל לא תפסה, כי אדם לא יכול להישבע דבר איסור, ולא התחילה, אז גם אחר כך שנתערבבה, זה נשאר מותר. זה לא חל כלל. כן, יש כמה נפקמינות למחלוקת הזאת בין הפרי מגדים ובין אבני מילואים. אני רוצה לחזור למחלוקת בין הבעל המאור ובין המלחמות. נראה לי שאפשר לתלות את המחלוקת הזה של אבני מילואים ומגדים במחלוקת של המלחמות ובעל המאור. אנחנו אמרנו שבעל המאור סובר שלהישבע על מצווה, על קיום מצווה, כשאדם נשבע על קיום מצווה, השבועה חלה. אבל רק לעניין מלכות, ולא לעניין קורבן. המלחמות חולק על זה, והוא אומר שאדם נשבע לקיים מצווה, שבועה לא חלה כלל. למה? כי לא יחל דברו כתיב. דברו, בעצם הגמרא בעצמה מביאה את הדיוק הזה לגבי נשבע לבטל את המצווה. זה בפרק שני, ואותו רב גידל, שהוא אומר כאן שמיניים שנשבעים לקיים את המצוות, הוא אומר שם שלא, אדם לא יכול להישבע לבטל את המצווה, ומאיפה הוא לומד את זה? מי לא יחל דברו. דברוש, אבל לא חפצי שמיים. אז יש כאן מחלוקת, איך ללמוד את הלא יכול דברו הזה. הרמב"ן אומר שלא יחל דברו, זה בין לקיים, כלומר דברו רק נדר מצווה חלה רק על דבר הרשות, על דברו בלבד. מה שדבר מצווה, בעד מצווה, נגד מצווה, זה לא דברו. ועל זה אין בכלל גדרי שבועה ואין גדרי נדרים. זה דעתו של הרמב"ן במלחמות. והבעל המאור אומר, לא, יש חילוק. אם אדם רוצה לעקור את המצווה, אכן נאמר לא יחל דברו, זה ולא חפצי שמיים. אבל אם אדם רוצה לקיים את המצווה, זה לא מנוגד לחפצי שמיים, וכיוון שלא מנוגד, השבועה חלה. חלה רק לעניין מלכות, אבל לא לעניין קורבן. עכשיו, כשאדם נשבע שלא לאכול נבלה, מה זה שונה בין שאדם נשבע לקיים מצווה, מצוות עשה, או אדם נשבע לקיים מצוות לא תעשה, שהוא לא יאכל נבלה? ההבדל הוא שכאן יש נוסף כאן גדר של אין איסור חלל איסור. Okay. אם זה רק הגדר של אין איסור חלל איסור, אז כשהאיסור הראשון בטל, אז האיסור השני קיים. כלומר, לפי דעת בעל המאור, אז אם אדם נשבע שלא יאכל נבלה, בעצם השבועה יכולה לחול, רק מצד אין איסור חלל איסור היא לא יכולה לחול, כי על עשה, על דבר מצווה יכולה לחול. על עשה, רק על לא תעשה היא לא יכולה לחול. למה? כי זה איסור שכבר תפוס באיסור, ולא יכול לחול על זה עוד איסור אחר. בסדר, אבל השבועה מתלתה לי וקיימה. כמו שיכול להישבע על מצוות, אין בזה מניעה. אז ברגע שמסתלק האיסור, האיסור הראשון, אז חלה שבועה. זאת אומרת, לפי דעת בעל המאור, אם אדם יישבע שלא לכל נבילה, בפשטות צריך להיות שבשעה שאם הנבילה הזאת תותר מפני שהוא נהיה חולה, או מפני שהיא נתערבבה בהתר וכדומה, אז השבועה תחול לפי דעת בעל המאור. ולפי דעת הרמב"ן, זה בכלל לא גדרי שבועה. יש דין, לא יכול דברו, אבל מה שקשור באיסורים ובמצוות, אין בזה גדרי שבועה. זה בכלל לא שבועה, שבועה זה בדברו, וכאן אין שבועה. אז גם אם נסתלק האיסור, אין שבועה. לא הייתה שבועה מההתחלה, לא שייך שבועה. ובאמת, רבי עקיבא איגר מאיר את הדבר הזה, שהוא הולך אחרת מאבני מילואים, וכאן בסימן על אותו סעיף, סעיף חבב, איפה זה פתאום נבד לנו? אומר רבי עקיבא איגר שלדעת הר"ן, כן, אצלנו, שזה דעת בעל המאור, אז אם האדם נשבע על איסור שלא, שלא יוכל נבלה, או מביא שבועה על שבועה, אז כשבטל האיסור הראשון, לפי דעת הר"ן, חל האיסור השני. ואל תביא לי ראיה, הוא אומר מרש"י, שרש"י אומר שרק בגלל שזה חל למפרע, שבשבועה, אם אדם נשבע שבועה אחת ועשר, ואחר כך נשבע שבועה שנייה, אז, ונשאל על הראשונה, חלה השנייה רק מפני שהוא נשאל על הראשונה, ונשאל פירושו של דבר שעוקר את זה למפרע. למה רש"י אמר, היה צריך להגיד שעוקר את זה למפרע? הוא אומר רבי עקיבא איגר, יש סיבות. נפקמינה, אם אדם אכל, עוד לפני שהוא נשאל על השבועה הראשונה, ועכשיו הוא נשאל על ראשונה, השבועה השנייה חלה למפרע, והוא עבר על השבועה השנייה. ועוד נפקא מינה אותו מזכיר רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, מה שרש"י היה צריך להגיד את הלמפרע, זה יש נפקא מינה. לא בגלל שאחרת זה לא חל, אלא בגלל שיש נפקא מינה, אם זה למפרע מתבטל, אז השבועה הראשונה כבר התחילה עכשיו. לא מהרגע שנשאל. אז ממילא הוא עבר על השבועה השנייה גם כן. אם הוא אכל ונשבע שלא יאכל דבר כיכר זה, ואחר כך נשבע עוד פעם שלא יאכל כיכר זה, ונשאל לראשונה, ולפני שהוא נשאל, הוא כבר אכל כזית מהכיכר, והרבה איסור. או נפקא מינה לצירוף. נגיד שהוא, שבועה ראשונה הוא נשבע שלא יאכל כיכר זה. אסור לאכול כזית, וכל כזית מהכיכר שהוא אוכל, הוא עובר באיסור. אם השבועה השנייה הוא נשבע שהוא לא יאכל את כל הכיכר, שלא יאכלנה. רק אם הוא אוכל את כל הכיכר הוא חייב, אבל אם הוא אוכל מקצתו הוא לא חייב. עכשיו, הוא נשבע שבועה שלא יאכל, ונשבע שבועה שלא יאכלנה. הוא אכל קצת, אכל כזית. נשאל על שבועתו, ואכל את כל הכיכר. אז אם השבועה השנייה היא חלה למפרע, אז יוצא שהוא אכל את כל הכיכר. ואז הוא עבר באיסור של השבועה השנייה. אם השבועה השנייה לא חלה למפרע, זאת אומרת שהוא אכל רק חלק מהכיכר, כי החלק הראשון הוא אכל, הייתה השבועה הראשונה והשבועה השנייה עוד לא חלה. אז זה נפקא מינה. מה שאומר רש"י, שהשבועה הראשונה נקרא למפרע, ממילא חלה השבועה השנייה, והוא אכל את כל הכיכר באיסור של שבועה שנייה, והוא חייב עליה. בשביל זה רש"י צריך להשמיע לנו שזה למפרע נעקר. לא מפני שאם זה לא היה למפרע נעקר, לא הייתה חלה שבועה שנייה, כמה הייתה חלה, לפי דעתו של הר"ן והבעל המאור. הווה אומר שבעצם אנחנו תולים עכשיו את המחלוקת בין אבני מילואים ובין הפרי מגדים במחלוקת של הבעל המאור והרמב"ן. וכשתמצם לומר, נראה לי שאפשר להעמיק בבירור המחלוקת הזאת בין בעל המאור והרמב"ן. בעל המאור שאומר שהשבועה חלה אם אדם נשבע לקיים את המצווה, אז השבועה חלה לעניין מלכות, זה מפני שהוא סבר שיש מקום לחקור, וחקירה כבר דיברנו פעם על החקירה הזאת, כשאדם נשבע, מה התורה כאן, מה נקודת המוקד בשבועה שאסור לו לעבור על שבועתו? האם כשהוא עובר על השבועה נמצא שהוא דיבר דיבור של שקר, והוא עובר על הדיבור שלו, הוא עכשיו דיבור שקרני וזה, ועל זה הוא חייב? או כיוון שהוא נשבע והוא עושה מעשה בניגוד לשבועתו, הקיום הוא מנוגד לדיבורו, על כאן עיקר הכובד של האיסור. זאת אומרת, אתה עכשיו עושה דבר שזה מנוגד למה שאמרת. כלומר, צד הקיום העיקר הוא צד הדיבור. אם נאמר שעיקר העניינה של השבועה זה שכשאדם עובר על שבועתו הוא מחלל את דיבורו, הוא עשה דיבור לא טוב, עשה דיבור של שקר, נתברר שהוא שקרן בדיבורו, אז יש מקום לסברה ששבועה תחול על דבר מצווה. כי המצווה היא בקיום. וכשאדם, והשבועה היא בדיבור, זה לא באותו זמן בכלל. רק הקיום הוא תנאי בדיבור. אם אתה קיימת את המצווה, אז הדיבור שלך נהיה דיבור אמת. אדם עבר על המצווה, אז הדיבור שלו נהיה דיבור של שקר. אם אדם עבר על המצווה, אז קרה שני דברים. דבר אחד ש... בשעת מעשה הוא עושה שלא כמצווה, הוא נשבע להניח תפילין, לא הניח. עבר על מצווה תפילין, מתי לא הניח? במשך היום שלא הניח, מתי שהוא עבר על המצווה, אז הוא ביטל את המצווה. והדיבור שלו, שהוא היה אתמול, הדיבור שלו עכשיו נהיה דיבור של שקר. חייב על הדיבור, חייב על ביטול המצווה. אם השבועה עיקרה זה שאדם מקיים את מה שהוא נשבע, והקיום זה העיקר, אז הקיום הזה כבר תפוס. הוא כבר צריך לקיים פה מצווה, ואי אפשר להכיל על זה עוד קיום אחר נוסף. בעל המאור אומר שהעיקר הנקודת השבועה זה שאדם צריך שדיבורו יהיה דיבור ישר, דיבור אמיתי, ולא דיבור של שקר. ולכן אם הוא נשבע על המצווה, שבועה חלה. כי הוא הוסיף עוד איזה נקודה. והמלחמות אומר, עיקר עניינה של השבועה, כשאדם נשבע, אז הוא צריך לקיים את משהו נשבע. הקיום הזה כבר תפוס. ואי אפשר לשווה גם לקיים את המצווה. וכשנתבונן יותר, הרי בעל המאור אומר, זה הרמב״ם שאנחנו למדנו, כן, בסוגיה שלנו, הרי הוא אומר שמלכות יש כשאדם נשבע לקיים את המצווה, אבל כשאדם נשבע, קורבן אין. ולמה? מפני שבעצם יש שתי פרשיות בתורה. פרשה אחת בפרשת ויקרא, ששם התורה אומרת, נפש כשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, שם התורה מדברת על הקיום. היא לא מדברת שאסור. היא מדברת מה הדין אם אדם עשה. אם אדם נשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, שבועה כזאת שהוא להרע או להיטיב, והוא עבר על שבועתו, הוא חייב קורבן. פרשה אחרת בתורה, בפרשת מטות, שאדם נשבע, אז הוא עובר בבל יחל דברו. אסור לו לאחל דברו. בפרשה שלא יאחל דברו בתורה, אז התורה מדברת באמת שהדיבור שלו אסור להיות מחולל. לא יאחל דברו, דיבורו. אם הוא אחר כך מזיק את דיבורו, הדיבור שלו נהיה דיבור מקולקל. זה דין בדיבור. פרשה של להרה או להיטי, הפרשה של קורבן, היא מדברת עם אדם עשה בדבר שביטא בשפתיים להרע או להיטיב, הוא חייב קורבן. היא מדברת שם על הקיום. ויכול להיות שיהיה מזה נפקא מינה למעשה. זאת אומרת שמבחינת דיני קורבן זה תלוי בקיום. ומבחינת דיני בל יחל זה תלוי בדיבור. אני אתן דוגמה. אם אדם חייב חוב לחברו, והוא נשבע לו, היום אני משלם לך את החוב. מבחינת החוב יש מצוות פריאת בעל חוב מצווה, אבל לא דווקא היום. עוד לא הגיע הזמן בכלל. הוא יכול לשלם לו אחר, לא עברו 30 יום, סתם חוב 30 יום. והוא נשבע לו, היום אני משלם לך את החוב. הוא יכול גם, מבחינת השבועה הזאת, הוא יכול גם להישבע גם לצד השני. הוא לא חייב לשלם היום, הוא יכול לשלם, היום אני לא משלם לך את החוב. מבחינת הדיבור, יש פה גם להרע וגם להיטיב. זה דיבורו, אין כאן דין מצווה שהוא מצווה היום לשלם. או נשבע שהיום הוא לא ישלם, הוא עובר על מצווה. הוא לא מצווה היום לשלם. הקצות מביא מבית בסימן עין ג' מלסעיף קטן ה, שהמבית אומר שהשבועה הזאת לא חלה. למה? שכשהוא יקיים, הוא מקיים מצווה. כשהוא מחזיר את החוב, הוא מקיים מצווה. אמנם הוא לא חייב היום לקיים את המצווה הזאת, אבל כשהוא מחזיר, הוא מקיים. אבל השבועה הזאת הוא יכול גם, הוא יכול היה להישבע לצד השני גם כן. כי יכול להיות שהמבית מחבר את שני הדברים ביחד. זאת אומרת, כמו הרמב"ן, שמה שאיננו להרע או להיטיב, גם לא לוקים על זה. אז הוא אומר, אין כאן להרע או להיטיב. למה אין כאן להרע או להיטיב? כי כשהוא מבצע, הקיום הוא מצווה. קיום של מצווה לא יכול להיות על זה שבועה. בעצם הדיבור שלו לא היה הדיבור של מצווה. הוא יכול היה, אם הוא אומר שהוא משלם היום, הוא לא חייב לשלם היום, הוא לא מצווה. הוא לא נשבע על מצווה שהוא מצווה עליה. אבל הקיום שלו היה כן קיום של מצווה. וכיוון שהוא קיים מצווה, אז אין שבועה על זה. אם הולכים אחרי הקיום, אז זה שבועה על דבר מצווה. אם הולכים אחרי הדיבור, זה לא שבועה על דבר מצווה. אולי בזה אפשר לתרץ הרמב״ם, שהרמב״ם בתחילת הלכות שבועות אומר דוגמאות של אדם נשבע לבטל את המצווה, אומר הרמב״ם, אם הוא נשבע שהוא לא יתעטב בציצית. כל המפרשים שם שואלים, מי מחויב להתעטב בציצית? אם אדם לובש ארבע כנפות בלי ציצית, הוא עובר על מצווה. אבל אם אדם לא לובש ארבע כנפות, הוא לא עובר על שום מצווה. ואם הוא נשבע שהוא לא יתעטב בציצית, למה זה נגד מצווה? אפשר להגיד באופן רוחני, אולי גם לזה הרמב"ם מתכוון. לא חשוב, התורה אומרת שיש מצווה לקיים, זה עיקרון חדש, אם הרמב"ם יגיד את הדבר הזה. כיוון שיש מצווה להתעטב בציצית, אין דבר כזה להישבע לא לקיים מצווה. אפילו שאתה לא אסור לך להישבע את הדבר הזה. אבל זה נקרא להישבע נגד המצווה. אבל המפרשים לא מפרשים ככה. הם מפרשים שהרמב"ם מתכוון שהוא התעטף, שהוא נשבע נגד המצווה, היינו שילבש בגד של ארבע כנפות ולא ישים על זה ציצית. זה הכוונה של הרמב״ם. אבל זה לא הלשון של הרמב״ם. אבל לדברנו, אם הוא, זה איננו בלערה או להיטיב, זה איננו בלה והן. זאת אומרת, אם הוא ילבש ציצית, הוא מקיים מצווה. אז אם הוא לא יכול לשווה שילבש ציצית, הוא גם לא יכול לשווה שלא ילבש ציצית. אמנם שהוא לא מחויב ללבוש ציצית, אבל המבית אומר שגם אם הוא לא מחויב, אבל כשהוא עושה זה מתקיים מצווה, אז אין על זה שבועה. לא, אין שבועה כשהוא עושה, על מצווה שבסוף מתקיימת. ככה, כמו שהסברנו במבית. אז אותו דבר כאן. אם הוא נשבע, הוא לא יכול לשווה שהוא ילבש ציצית, הוא לא יכול לשווה גם שלא ילבש. כי זה צריך להיות לשני הצדדים, שיכול לשווה להן, יכול לשווה להו. להרע או להיטיב. זה שהמפרשים לא מפרשים ככה, אולי זה בסיקושי על דבריי, אבל בכל אופן, לפי המבית לכאורה, ככה זה צריך היה להיות. כמו שאני מסביר אותו. ואני אפשר עוד להרחיב את הדבר עוד נקודה. אמרנו ש יש מחלוקת בין בעל המאור והרמב"ן, אם אדם נשבע לקיים מצווה, האם השבועה הזאת בכלל תופסת או לא. אבל בכולל היא תופסת. זאת אומרת, אם אדם נשבע שיוכל מצה כל השנה, כל ערב במשך השנה הוא אוכל מצה. או נשבע להפך, שלא יאכל מצה כל השנה. ירושלמי אומר שאם אדם נשבע שלא יאכל מצה כל השנה, השבועה חלה ואסור לו לאכול מצה בערב פסח. מכיוון שזה שבועה, כיוון שהוא כולל ימים המותרים עם ימים האסורים, אז זה שבועה חלה בכולל. אז אם הוא אפילו לבטל את המצווה שאין שבועה חלה, כמו שאמרנו שלא יאכול דברו, אבל אם הוא כולל דברים המותרים עם דברים האסורים, השבועה כן חלה. אומר הרמב"ן, אבל רק למלכות, ולא לקורבן. למה? הרי הוא יכול להישבע בדיבור ככה ובדיבור אחר. הוא יכול להישבע, אני אוכל מצה כל השנה, אני לא אוכל מצה כל השנה. בכל אלו יכול להישבע לשני הצדדים, כי זה כולל יצור ויתר. הרי כיוון שזה אפשר ככה וככה, אז הוא יהיה צריך להיות גם חייב בקורבן. למה הוא לא חייב בקורבן? אם הוא עובר על שבועתו, מפני שהקיום הוא נגד המצווה. כשבסוף הוא מקיים את השבועה הזאת, דיין הוא לא יאכל בפסח, מצא, אז זה מנוגד למצווה. וכשהקיום הוא לא יכול להיות, הוא איננו בלערה, הוא במצווה, אז זה לא שבועה. אז קורבן שבועה הוא לא חייב, אבל מלכות הוא חייב. למה? כי הוא עובר על דיבורו, ודיבורו ישנו בלבן. אבל קיומו איננו בלבן. וכך הלכה גם בשני הצדדים. גם אם אדם נשבע לקיים את המצווה בכולל, אז השבועה חלה לעניין מלכות ולא חלה לעניין קורבן, וגם אם אדם נשבע לבטל את המצווה בכולל, שהשבועה חלה, היא חלה לעניין מלכות ולא חלה לעניין קורבן. ההסבר, לכאורה, נראה, אם לפי מה שאנחנו הסברנו, זה יובן. אחרת לא יהיה מובן, למה באמת לא חל גם לעניין קורבן, אם הוא יכול להישבע גם להן וגם ללאו, והשבועה תופסת בשני הצדדים, למה זה לא חל? אבל אם, כמו שאנחנו הסברנו, אם הקורבן זה דין בקיום, אז כשהוא לא אוכל מצה או כן אוכל מצה בליל פסח, זה מנוגד למצווה, זה נפגש עם המצווה, וזה כבר לא בגדר לרע ולהיטיב, לכן הוא לא חייב קורבן. אבל מבחינת דיבורו זה הלך לשני, זה יכול לחול לשני הצדדים. אז מלכות הוא חייב על קורבן לו, וזה כולם מודים. זה לא מחלוקת בין בעל המאור והרמב״ם. ואם אני רק רוצה להוסיף עוד הערה אחת, אנחנו פעם דיברנו בשיעור אחר, שדעת הר"ן, שכשאדם נודר, והוא אוסר על חברו, אז חברו, אם הוא יעבור על הנדר, הוא יהיה החייב, ולא הנודר. והרמב״ם חולק על זה, והרמב״ם אומר שמי שמדיר את חברו, אז אם הוא נתן לחברו, הוא עבר, המדיר, לא הנודר, לא המודר. ואנחנו הסברנו בחקירה הזאת, שהרמב״ם אומר שעיקר האיסור הוא הדיבור, והר"ן אומר שעיקר האיסור הוא העבירה על הקיום. אבל ההבדל הוא ברור, הר"ן שם מדבר על נדר, ונדר שונה משבועה, ונדר יש חלות, ועל החלות הזאת, וכיוון שזה חל אז הדיבור כבר התקיים, אי אפשר לעבור כבר על הדיבור, כי הדיבור יצר מציאות, ומי שעובר על המציאות הזאת הוא עובר באיסור, ולכן המודר עובר ולא הנודר, אבל בשבועה לא כן, בשבועה אין חלות, אז העיקר זה הצד הדיבורי, ולכן כאן אצלנו אנחנו יכולים להגיד שכשמבחינת הדיבור יש להרע להיטיב, הדיבור כזה הוא חל, ואף על פי שבקיום אי אפשר, אין להרע להיטיב. למה? כי אם מצד הדיבור, אז יש חל, כשזה אפשר להיות לשני הצדדים, אז זה דיבור חל, אבל לא לקורבן, כי הקורבן הוא מצד הקיום. טוב, עד כאן.